בוקר טוב ליעל ציית, לין עורכת ומפיקה מוטי קופר איתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, כמובן מתוך שמירה על הנחיות, על מסכה, על ריחוק חברתי, היגיינה כמובן, כל זה כל כך חשוב. נכון שאנחנו כבר רואים את האור בקצה המנהרה, והרבה הרבה אנשים הם מתחסנים, אבל עדיין המצב בבתי החולים הוא כל כך קשה, ואנחנו שומעים כל יום על כל כך הרבה אנשים נוספים, חיוביים, שנדבקים, והמעגל מתקרב, ופתאום אני מכירה את זאת, ומכירה את ההוא, ומכירה את זה, וכולם כאילו מסביב נדמה שהם עם קורונה, אבל באמת כל כך הרבה אחריות מוטלת דווקא על הידיים שלנו. כן סגר, לא סגר, אם כל אחד ואחת מאיתנו ייקחו את האחריות המלאה, אם צריך בידוד לשמור על בידוד, ואם צריך ריחוק לשמור על ריחוק, ואם צריך לא לצאת מהבית, אז לא יוצאים מהבית. זה בידינו, זה לגמרי לגמרי בידינו, ובעזרת השם שנצליח מהר לחזור לשגרת חיים מבורכת. היום בתוכניתנו אני בחרתי לפתוח בסיפור, הסיפור הזה התפרסם בתוך המשפחה, מוסף בתוך המשפחה, מגזין למשפחה של עיתון המשפחה, הביאה את הסיפור הזה לאה פרידמן. סיפור מתוק מדבש, הוא איכשהו גם מתחבר לי לטו בשבט, ובהמשך אולי אני אצליח לומר לכם איך. בואו נתחיל לשמוע את הסיפור המתוק מדבש הזה. ברגע שהוא נכנס למוסך, דודי זיהה אותו. מזל שהוא היה עסוק בקרבי השלחת המכוניות. הוא התפלל בליבו שהלוואי שהוא ייגש למישהו אחר. התחנן שלא ישאיר כאן את הרכב שלו, שילך מכאן ומהר. אך כמו להכעיס, הוא צעד לעברו. דודי התמין את שפעת טלטליו עמוק יותר בתוך המכונית. סליחה, אדוני, הוא שמע את קולו העוצמתי, אותו קול שייסר אותו, אי אז, במשך שנתיים ימים. סליחה, אדוני, יש לי בעיה ברכב ואני זקוק לו מיד. תיגש לחסן, הוא אמר מתוך המעמקים. חסן? כן, הוא שם, אבל הוא אמר שרק אתה יכול לזהות מה הבעיה. אבל אני כרגע עסוק, אמר דודי. אני מבין, אבל תראה, יש לי חתונה של תלמיד יתום, הבטחתי להיות בחופה ופתאום תקלה ברכב. מעניין? ממתי מעניינים אותו תלמידים? ממתי? והוא המשיך. אתה יכול אולי רק לבדוק, אולי זה משהו קטן. ואם זה משהו גדול, שאל דודי, אז אני אקח מונית, אף על פי שזו נסיעת חוץ יקרה. טוב, אני אנסה עוד כמה דקות, תשאיר את הרכב, תחזור עוד רבע שעה. לא, אני אמתין כאן, ברשותך. ברשותי, ממש ברשותי. דודי חש חשק אז להרים את פניו, להתבונן בעיניו של המשגיח, ולומר לו כמה מילים. אבל הבושה והפחד התערבבו בליבו, עד שבלבלו את ידיו המיומנות. תנועה חדה, לא זהירה, איי! הוא נחתך לאורך כף ידו. היה דיממה לתוך קרביה של המכונית, והכאב החד היה כמעט בלתי נסבל. אוי, תראה, נפצעת, אוי ואבוי. אוף, מה הוא עומד כאן? שיזוז כבר. או, תסלח לי, אני באמת מקווה שזה לא בגללי. הראש של דודי הזדקף בהפתעה. הוא, המשגיח, מתנצל? האיש הזה יודע להתנצל? אולי הוא טועה וזה בכלל לא המשגיח, אלא בן משפחה שדומה לו? והמשגיח המשיך. אולי כדאי שתעצור, שתחטא את היד ותחבוש אותה, ואחר כך תמשיך בעבודה. בכל זאת מדובר במתכת, טטנוס, אתה יודע. הקול הזה שידר לו דאגה. דודי נסע אליו את מבטו, זה הוא, זה לא הוא. כן, אבל זה הוא, הנה הצלקת הקטנה מעל השפה העליונה, והמבט העז הזה בעיניים, בטח שזה הוא. אז מאיפה האנושיות והאכפתיות? או שמא יש לו מחסן קטן עם מילים חמות, רק למוסכניקים ובעלי מקצוע? במשגיח המשיך. סליחה, היד שלך ממש נפצעה. אולי זה בגלל שהטרדתי אותך עם הבעיה שלי. טוב, לפחות הוא לא מזהה אותי. נעבור רגע לאוטו שלו שכבר יעוף לי מהעיניים, מהלב וגם מהיד המדממת. הוא נטל חתיכת בד, עטף אותה בחוזקה, עטף את היד בחוזקה, והמשיך, תגיד, נו, איפה הרכב שלך? שאל בלי להרים עיניים. הנה כאן, הצביע המשגיח. כן, זה אותו הרכב מאז. הרכב שהוא ואיצי ושמולי חיבלו בו מדי פעם ברגשות נקמה. מה הבעיה? שאל דודי, פותח ביד רועדת את מכסה המנוע. אין לי הצטה. אז איך הגעת לכאן בכלל? כלומר, זה עובד ופתאום זה לא עובד. דודי ניסה להתרכז במנוע, אבל מול עיניו ראה תמונה אחרת לגמרי. שורות שורות של בחורים שיושבים ולומדים בשקידה עצומה. וגם הוא שם, ילד טוב של אמא ואבא, לומד כמו כולם. אבל כן, מדי פעם אוהב להשתובב. וקשה לו גם להתרכז לזמן ארוך. תמונה הבזיקה בראשו. המשגיח עובר ליד הסטנדר שלו, מביט בו ואומר, נו, דודי, מה יהיה איתך? ודודי משיב בחיוך, יהיה טוב. בטח יהיה טוב. מילא אתה בוחר לא ללמוד, אבל למה אתה לא נותן לאחרים ללמוד? אני? אני לא נותן ללמוד, מתלוצץ דודי. אני רק מעודד אותם ללמוד טוב ממני. צחוקים נשמעים מסביב, המשגיח מתעצבן. או, מה כבר עשה? נאי יש 3 דקות. אבל המילים דוקרות אותו עמוק בפנים. אחר כך המשגיח מתקשר לאביו ומספר לו על ההשפעה השלילית שלו. אבא כבר מקבל אותו בסבר פנים זועף. המשגיח מתקשר להורים של ישראל, איצי ושמולי, ומזהיר אותם שלא ייתנו לבנים שלהם להתחבר איתו. דודי פגוע עד מוות, מרגיש כל כך נרדף. והמשגיח עוקב אחריו, ודודי יודע שהוא מושך אש. למה איחרת? איפה היית בשחרית? למה למנחה אתה מגיע בחזרת השץ? אף אחד לא רוצה ללמוד עם מישהו שהמשגיח שם עליו עין. ואז חברותות עוזבות אותו בזו אחר זו, והוא נותר כמעט לבד. אני קצת מדלגת, אבל העניינים ממשיכים ומדרדרים. דודי מלא מרירות, שבוע בבית, שבועיים בישיבה, וחוזר חלילה, ולבסוף הוא מוצא את עצמו מחוץ לכותלי הישיבה. מבחוץ עדיין מרוח החיוך, אבל הלב כבר בוכה. מה קורה? אפשר לתקן? קולו של המשגיח מחזיר אותו באחת אל המציאות? לתקן. כמה שנים הוא ניסה לתקן את האלבון שספג, שקיבה בליבו את הרצון לתקן, להתחיל מחדש במקום אחר. והמשגיח ממשיך. אני מאחר, תוכל רק לומר לי אם יש מה לעשות? דודי ראה כמה כבלים שהתרופפו. הוא חיזק את החיבורים. קח את הרכב. הוא יסע חלק. או, תודה רבה. המשגיח חייך והוציא את ארנקו. אין צורך, סרב דודי. מה זאת אומרת? גם התייחסת, גם הענקת טיפול מסור? זה בסדר. לך לשמח את התלמיד שלך. זה חשוב לשמח תלמידים. אם היה מישהו אחד שהיה דואג לשמח אותי, בטח לא הייתי פה. מה? הארנק נשמט מידו המושטת של המשגיח. הוא הביט בעיניו של דודי, שהתמלאו בלחלוכית חשודה. משהו היה מוכר לו בעיניים המרדניות הללו. אבל הוא לא הכיר את הבחור גלוי הראש ובעל רעמת הטלטלים. הוא כן, זה הוא. המבט המטריס הזה שרדף אותו שנים באיסורי מצפון, זה הוא. דודי? פנה אליו המשגיח. נו, איך תכיר אותי? תראה, זה מה שיצא ממני. דודי? כן, אתה לא מאמין, למה לא? הרי ניבט לי עתיד כזה, לא? ויצא שצדקת, הנה, קלת הבול. במקום לעסוק בסוגיות הביי ורבה, אני עסוק כאן בסוגיות של חשמל ופחחות. זה יותר מתאים לחוטא שכמוני. דודי, בוא נשב רגע. אני חייב לדבר איתך כמה מילים. פניו של המשגיח נעשו חברות, עיניו מיוסרות. דודי משך בכתפיו, לא רוצה לשבת איתו, לא יכול, לא מסוגל. אז נדבר בעמידה, דודי. אני כל כך מצטער. שנים חשבתי עליך, חיפשתי אותך בנרות. יד ההשגחה היא זו שהובילה אותי לכאן היום. אני רוצה להתנצל, דודי. אני כל כך רוצה לבקש סליחה. שריר לוזה בפניו של דודי. הייתי צעיר, עם תפקיד שגדול ממידותיי. לא הבנתי אז את גודל האחריות, את הרגישות. עד שהבנים שלי גדלו, ואז למדתי על בשרי, בדרך קשה וכואבת. דודי עדיין שתק. תאמין לי, דודי, אני אכול מבפנים, מדמם יום ולילה. מרוב צער, לא יכול לסלוח לעצמי. על מה? מילים ברחו מפיו של דודי פתאום. על שלא קיבלתי יותר אנושיות? יותר אכפתיות? לא רציתי שתוותר לי. רציתי רק שתדבר אליי בשפה אחרת. רציתי שתעודד אותי. לא הייתי כל כך גרוע. לא רציתי להיזרק מאוהלה של תורה. רציתי ללמוד. באמת, כל כך רציתי. אתה מצטער על כך? עיניו המושפלות של המשגיח התרוממו וקולו רעד. כל רגע בחיי. אז למה אתה כאן? כי עבד לי הרצון לנסות שוב. עבדה לי המוטיבציה להתחיל מחדש במקום אחר. דודי, קולו של המשגיח נשבר. היום אני יודע מה עשיתי לך ולאחרים. הכוונות שלי היו טובות. חשבתי שאני מחנך את הנערים של הדור הבא. אבל סבלתי מחוסר ידע אמיתי. אני רוצה לתקן, בבקשה, תן לי צ'אנס, דודי. הוא הציץ בבחור שעמד מולו, ואחר הביט בשעונו והתעשת. אני מוכרח לצאת לחתונה. הוא התנצל והושיט את ידו. היד נשארה מיותמת באוויר. סל לשלום, היה כל מה שדודי היה מוכן לתת לו. הוא הביט אחרי אורותיה של המכונית המתרחקת. חיוך מריר נמרח על שפתיו. נו, בטח, הוא לעולם לא ישוב לפה. מילים שכבר לא יכולות לשנות דבר. ראשו של דודי נתקע בקרביה של המכונית. היד המשיכה לכאוב, והעיניים החלו לדמוע. למחרת, המשגיח חזר, וגם ביום שאחריו וביום שלאחר מכן, בכל יום הוא פקד את המוסך, כך במשך שבועיים ימים, מדבר, מפייס, מתנצל, מסביר, מתחנן. לדודי זה היה קשה, אבל מפתיע. לבסוף הוא הבין שרק אם יאתר לו ויקבע איתו חברותה של חצי שעה פעמיים בשבוע, רק אז הוא יפסיק לנדנד לו מדי יום. והם התחילו. בפעמים הראשונות למדו במוסך, ליד השולחן העגול הפינתי. המשגיח היה מביא עוגות, שתייה וספרים. דודי הביא את הסיגריות והמצית. אני לא מאשן, סרב המשגיח לסיגריה. נגמלתי מזה כמו מאות כמה דברים. דודי הבין שהוא צריך לעבוד קשה כדי להתחיל ללכת קדימה. הוא איבד אמון במערכת, בבני אדם, בישיבה, בחברים, באנשי הצוות. הכל אצלו קרס, שם, בימים ההם. והכל צריך פרויקט פינוי-בינוי כדי לקום מחדש. המשגיח הבין, והייתה לו סבלנות. הוא לא העיץ בו, הוא הלך איתו, צעד אחר צעד. אחרי כמה שבועות הם עברו לבית הכנסת שליד. לפני הלימוד התפללו מנחה, אחרי הלימוד התפללו ערבית ונפרדו. בבקרים דודי הגיע למוסך קצת לפני הזמן, להניח תפילין. היו אלו ימים, ימי שיקום כואבים, והוא לא שיתף בהם איש. לאט לאט החל לצעוד את צעדיו הראשונים. צועד, בודק, מעט קצב, שוב בודק, בסוף עושה צעד נוסף. אט אט הוא למד להקשיב למילים של המשגיח. הוא גילה שיש להן כוח אדיר. הן הסביעו בתוכו רעב ישן, רעב שהיה עוד אז, רעב למילים טובות, חמות. כן, דווקא מהאיש שפצע אותו במילים טועות וטועות. המשגיח הבין את הצמא והרעב של דודי וניסה להסביעו במינון הנכון. הוא החמיא, הוא דרבן, אך לא מדי, הוא פחד שדודי יפסיק לשתף פעולה. וכך עברה לה כמעט שנה. לסיום המסכת שלמדו, הגיע דודי לבוש, נכון, אמנם צבעוני, אך כבר מסופר כהלכה. הוא היה נרגש, מפני שהמשגיח אמר לו שיהיה מניין, ותהיה גם סעודת מצווה, באולם הסמוך לבית הכנסת. כבר מרחוק, הבחין דודי בתנועה רבה ליד האולם. זה קצת התמיע אותו. כשקרב, ראה את אביו ואת אחיו, הם הביטו בו נרגשים ומאושרים, כאילו חיכו רק לרגע הזה שנים רבות. המשגיח היה שם, וגם ישראל, איצי ושמולי, כולם באו. איך הוא השיג את הכתובות של כולם? כן, תיקונים צריך לעשות בחוכמה, בזהירות, בדייקנות, מתוך מומחיות. את זה הוא למד במוסך. הוא לא חלם אף פעם שגם המשגיח שלו יכול ללמוד את זה. עכשיו הוא שמח לראות שיש מוסך לתיקון נשמות שנפגעו בבלי דעת. אף פעם לא מאוחר מדי, מוסך לתיקון הנשמות, שכל נטיות שיתו ממך, גם המשגיח וגם דודי, שיהיו כמותכם, לא לאבד תקווה אף פעם מאף אחד. איזה סיפור מתוק.